בוקר טוב, אנחנו בחלק המדמה, אז בואו נראה את הדברים בפנים בתוך הרמב״ם, מה שדיברנו בפעם שעברה. הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמה מקרבת החושים אשר השיגום. זה מדיוק מה שהסברנו אתמול, שהכוונה היא יש לאדם יכולת לזכור את החוויות שהוא חווה דרך המרגיש. זאת אומרת שגם כאשר לא קיימים כבר התנאים ליצור את אותו חוויה בפועל בנפש, אף על פי כן הנפש יודעת לזכור את זה. והרכיב קצתם מקצתם, פריד קצתם מקצתם. כן, ולפי כך ירכיב זה הכוח מן הדברים אשר השיגם, דברים שלא השיגם כלל ואי אפשר להשיגם. תכף נראה את הדוגמאות, אבל מכל מקום זה בעצם עוד דבר נוסף שקשור למדמה. אמרנו, הדבר הראשון זה שהנפש יכולה לזכור את הרשמים מהחוויה החושית, אבל לא רק זה, הרשמים כשהם נמצאים בתוך המדמה, במדמה עצמו יש תנועה, כן, יש תנועה של חיבורים של הרשמים האלה, לאו דווקא כפי שהם היו במציאות עצמה. זאת אומרת, בואו נצייר לעצמנו איך זה קורה. בואו נניח שיש לנו נקודה מסוימת שבו המדמה הוא ריק, כן? זאת אומרת, לא יודע בדיוק מאיזה שלב זה. בואו נניח שכשנקודת האפס זה כשאדם יוצא לאוויר העולם. יכול להיות זה לא נכון, יכול להיות זה עוד קודם לכן. אבל כשאדם יוצא לאוויר העולם, נניח שהמדמה שלו ריק. עכשיו, התינוק הקטן שיצא לאוויר העולם, הוא מתחיל לשמוע, נכון? כל מיני קולות. הוא מתחיל להריח ריחות, הוא מתחיל לראות מראות, כן, להרגיש, כן, כל מיני תחושות. בקיצור, כן, הוא יונק מאמא שלו, הוא תואם את הטעם של החלב. כל החוויות האלה שתיארנו זה חוויות שקורות בפועל כאשר יש את התנאים, דהיינו החוויות שהם במרגיש. המדמה, כלומר היכולת הנוספת שאנחנו עוסקים בה פה, זה בעצם שהנפש זוכרת ברמה כזו או אחרת את החוויות האלה. ואגב, הזיכרון של המדמה הוא משתנה מאדם לאדם. זאת אומרת, יש אדם שהמדמה שלו מאוד מאוד זוכר את החוויות האלו, ויש כאלו שזה פחות. היה איזה יהודי אחד, חי לפני בערך 100 שנים, היה לו יכולת מופלאה של זכירה של חוויות תחושיות. זה היה ברמה של, רק אתן דוגמה לעוצמה, הוא היה מסוגל דרך המדמה להיזכר בחוויה של חום. נניח הוא שם את היד שלו סמוך לאש בתוך מים חמים, אחר כך כשזה עלה לו מתוך המדמה, החוויה הייתה כל כך מוחשית שפשוט נהיו לו כמו קביעות כאלו באצבע. זאת אומרת, המדמה הוא כל כך כל כך נחרטה בו החוויה, זאת אומרת, זה שיגע אותו, זה טירוף. היכולת של המדמה שלו הזאת, כמובן הוא היה פותח ספר, נצלם אותו בשנייה, אפילו לא צריך לקרוא, נגמר, הוא התפוצץ מרוב מידע גם כן, כי היה לו הרבה סיבוכים. זה המדמה שהוא מאוד מאוד עוצמתי מבחינת יכולת הזכירה שלו. ורוב בני אדם, כמעט כל בני אדם, יש פער מאוד גדול בין החוויה החושית בפועל לבין המדמה. זאת אומרת, גם מה שאנחנו זוכרים זה רשמים, כן? אנחנו לא זוכרים את החוויה הזאת בעוצמה מאוד גדולה, כן? עכשיו, הדבר השני זה שבמדמה מתחילים להיווצר כל מיני תרכובות שהם לא משקפים את המציאות כמות שהיא. אבל כמו שאמרנו, בעצם החומר גלם לתרכובות האלה זה הרשמים של החושים. אחרי כמו שציירנו את זה מקודם, אותו תינוק בנקודת האפס, הוא מתחיל לקלוט רשמים, זה דבר ראשון שקורה במדמה שלו, והמדמה שלו מתחיל להרכיב אותם. כן, נניח שהוא, כשהוא יצא לאוויר העולם, הוא קלט רק שתי מראות, שני מראות, כן? אז הוא נניח ראה את אמא שלו וראה גם כן, אני יודע מה, את החדר. עכשיו, המדמה שלו יהיה בו תרכובות של שני העניינים האלה. אני יכול לראות את אמא שלו באמצע אחר, כן, כל מיני דברים מהסוג הזה, זה יכול להיות. למה? כי זה חומר הגלם שיש במדמה שלו. כן, אם המדמה שלו עכשיו יכיל יותר, בכל רגע בחיים אנחנו מעשירים את המדמה שלנו בעוד ועוד 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 רשמים. יש גם רשמים שהם כבר נמצאים, אבל אנחנו חווים את זה עוד פעם, וזה נחרט עוד יותר. לכן יש דברים שהם מאוד מאוד שקועים אצלנו בדמיון, דברים שראינו אותם הרבה פעמים, חווינו אותם הרבה פעמים, אז אנחנו גם זוכרים אותם יותר. אתם יודעים, יש היום מה שקוראים לזה סוגים סוגים של זיכרון. נניח זיכרון חזותי. זה לא בשכל, זה במדמה. כן? אתה אומר, אני זוכר את... איפה זה נמצא בדף שלמדתי, בתחילת הדף, באמצע הדף, בסוף הדף. זה לא קשור לשכל, הזיכרון הזה, זה קשור לדמיון. זאת אומרת, היה לך חוויה חושית של ראייה תוך כדי הלמידה, ויש לך אסוציאציה שמקשרת את התוכן הזה למיקום המסוים בספר. זה בעצם המדמה. יש גם זיכרון שמיעתי, מה שנקרא. זאת אומרת שכשאתה אומר דברים בקול, אז זה נחקק אצלך יותר. זה לא בשכל, זה במדמה. כשאני מגיע לשכל, אני מדבר על השכל, אבל זה לא בשכל, זה במדמה. כל אלו זה בעצם יכולות שקשורות למדמה, מבחינת איכות הזכירה. עכשיו, יש אנשים שהזיכרון החזותי שלהם חזק והשמיעתי פחות, יש כאלו שזה להפך. השמיעתי, הזיכרון השמיעתי הוא חזק יותר, והזיכרון החזק יותר, וכל זה בעצם יכולות הספיגה האלו, הסחירה האלו שקיימים במדמה, ואז המדמה יתחיל לעשות כל מיני תרכובות, כן? זה דבר שני ביכולת של המדמה. זה מה שהוא אומר, וירכיב קצתם עם קצתם, ויפריד קצתם מקצתם. כן, שמתם לב, הרמב"ם בעצם אומר שכל ההפרדות והרכבות של המדמה זה מתוך מה שנקלט אצלו. לא תרכיב דברים שלא קלטה, כן. מה זאת אומרת אפילו מאוזן, כוונה?
שחלק אחד יותר דומיין עם השני, יותר מרגיש.
לא, ברור, ברור. אתה מתכוון לומר, אנחנו בינתיים דיברנו רק על שלושה חלקים, על המרגיש, על המדמה ועל הזן. בשאלה האם יכול להיות שיש נפש שבה יהיה אחת מהיכולות האלה מאוד מאוד חזקה, מאוד... בהחלט כן, אבל זה מוקדם לדבר על זה, מה המשמעות של זה, מה המשמעות של זה. ומה גורם לזה? מה המשמעות של זה? זה אומר שבעצם מה הנפקמינה שיוצאת מזה, וגם מה גורם לזה? למה זה קורה שיש דברים מסוג הזה? טוב, עכשיו אומר הרמב״ם, ולפי כך הרכיב זה הכוח מן הדברים אשר השיגם, דברים שלא השיגם כלל, ואי אפשר להשיגם. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, זה שבדמיון שלך אתה רואה כל מיני דברים, אתה שומע כל מיני צלילים וכו' וכו', זה לא אומר שבמציאות יש דבר כזה. זאת אומרת, במציאות, מה שאנחנו כן יכולים לומר, יש את הרכיבים שמהם בנוי הציור של המדמה. ושוב, כמו שראינו אתמול, המדמה הוא קולט את כל רשמי החושים. זאת אומרת, אתה יכול ליצור בעזרת המדמה ריח שלא קיים כמותו בעולם. הוא מין תמהיל כזה. כי אתה הרחת את הורדים, והרחת את הקוקוס, והרחת את הזה, והרחת את הזה. עכשיו, במציאות יכול להיות שאין את כל ה... במציאות המוחשית, אין את כל הריחות האלו ביחד. רק אצלך הם נמצאים בתור תמהיל ביחד. איפה? במדמה. בסדר? זאת אומרת, זה מה שהוא אומר בעצם, כל מה שהמדמה מרכיב, נכון שהוא משתמש, נקרא לזה בלשון שלנו, בחומרי גלם מהמציאות, אבל התוצר הסופי בהחלט יכול להיות קיים רק בדמיון שלך ולא קיים במציאות עצמה. והוא מביא דוגמה. כמו שידמה אדם ספינת ברזל רצה באוויר, ואדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, כאילו הפוך. החיה בעלת אלף עיניים, דרך משל, הרבה מאלו הנמנעות, ירכיבי מכוח המדמה וימציאים בדמיון. כן, דברים שלא קיימים במציאות באופן הזה. הרבה טענו כנגד הרמב״ם שספינה ברזל רצה באוויר, כן קיים. למה הרמב״ם אומר שזה דבר שהוא נמנע המציאות? הוא עד כדי כך פשוט לו מה שהוא אומר, שתראו במשפטים הבאים, אם אחד תראו במדברים, צריך להסביר מי זה, זה סוג מסוים של חכמים. הטעות המגונה הגדולה אשר בנו עליה פינת הטעייתה מחלוקת המחויב ואפשר והנמנע. שהם חשבו, הביאו בני אדם לחשוב כי כל מדומה אפשר. ולא יודע כוח עקיף דברים שבמציאותם נמנע את כל זה זכרנו. זאת אומרת, הטענה של המדברים הייתה שהעובדה שהדברים נמצאים בדמיון של האדם, זה אומר שהדברים האלו באופן עקרוני יתכנו להיות קיימים במציאות. וכנגד זה הרמב״ם חלק, והרמב״ם אמר, זה נכון שהפרטים שמהם מורכבת התמונה הדמיונית, תהיה מה שתהיה, של צלילים, של מראות, של ריחות וכולו, בהחלט זה רכיבים שלקוחים מהחוויה שהייתה בעקבות מפגש עם המציאות ממש, אבל התרכובת היא המצאה של הדמיון, אין הכרח שיהיה לה התכנות להיות קיימת במציאות. עכשיו, הרמב״ם לא טוען שכל מה שעולה בדמיוננו לא ייתכן שהוא יקיים במציאות, אבל אין הכרח שהוא יהיה קיים במציאות. כן? ויש כאלו דברים, אומר הרמב״ם, שאני יודע להגיד לך ודאות, הם דברים שאין התכנות שהם יהיו קיים במציאות. הכוונה של הרמב״ם, כל עוד שטבע העולם הוא כמו שאנחנו מכירים אותו, אין התכנות שיהיו פה את כל התופעות האלו שהוא תיאר פה, אדם הפוך או חיה בעלת אלף עיניים וספיית מרדה רצה באוויר. וכמו שאמרתי, שיהיו שטענו שצדקו המדברים, בזמנו של הרמב״ם באמת ספינת ברזל רצה באוויר לא היה. בזמננו יש, זה מטוס. אז פשוט שהרמב״ם לא טעה. ואני אסביר למה הוא לא טעה. היום גם כן אין לנו ספינת ברזל רצה באוויר. זאת אומרת, אם תיקח את הספינה שהרמב״ם מדבר עליה, תיקחו את הספינה הרגילה, כן? שאין לה מנוע של מטוס, ואין לה כנפיים של מטוס, ואין לה מדחף מאחורה כמו של מטוס, אין ספק שהיא לא תנוע באוויר. הספינה שעליה מדבר הרמב״ם, כל זמן שחוקי הטבע הם מה שאנחנו מכירים היום, היא לעולם, והיא לעולם לא תהיה טסה באוויר. מטוס זה משהו אחר. מטוס זה לא אותה ספינה, כי מטוס כל הנקודה שלו זה שנניח שלקחו את אותה ספינה, אבל הוסיפו עליה כל מיני דברים. זה כבר לא אותה ספינה. אותה ספינה לעולם לא תטוס באוויר. אנחנו יכולים להגיד את זה בוודאות גם בעוד מיליארד שנים, אם הטבע לא ישתנה. אם יש שינוי טבע, אני לא יודע. אבל אם הטבע לא ישתנה וכוחות המשיכה הם יהיו כמו שאנחנו מכירים אותם היום, אין מצב שספינה כזאת תטוס באוויר לעולם ולעולמי עולמים. כן, ולכן הרמב״ם צדק. והקושיה ממטוס היא בכלל לא מתחילה אפילו, בגלל מה שאמרנו. בסדר? זה דברים פשוטים. מה שאנחנו רואים. עכשיו, מי זה המדברים האלה? המדברים האלה, זה הייתה קבוצה. הם ראו את עצמם כפילוסופים. והרמב״ם גם חשב שחלק מחכמי ישראל, הם לדעתו באמת כלולים בקבוצה הזאת. למה קורא להם מדברים? נקרא לזה ככה, הפילוסופים שהיו אמונים על השיטה הלוגית של הוכחות דברים על פי הלוגיקה החד משמעית של השכל, וזה הדברים שמוכחים לעומת כל מיני השערות וכדומה שאני לא רואה אותם כאמיתויות, ועל הפילוסופים מהסוג הזה נמנע הרמב״ם, כן, בזמנו את אריסטו ואחר כך את כל ההשפעות שיצאו ממנו, כן, על הרמב״ם, שגם הוא נמנע על הפילוסופים האלה, שבעצם כל מה שלא נכנס לתוך כללי הלוגיקה הנוקשים של השכל והשערה המדויקת של השכל הוא לא השגה שכלית. המדברים לעומת זאת, הם היו מוכנים, הייתי אומר בלשון שלי, לראות כדברים נכונים גם כל מיני תפיסות אינטואטיביות כאלה. עכשיו, למה קוראים להם מדברים? המדברים זה כביכול, הם יודעים לדבר, כן, הם יודעים להציג את זה, אבל לא, אין להם באמת חוכמה מבוססת. ולכן קראו להם איזה שם גנאי כזה, זאת אומרת, הם יודעים להתווכח, יודעים לדבר, אבל אין להם את הבסיס השכלי האמיתי לתוכן הדברים שלהם. והרמב״ם מדי פעם, כשהוא מדבר על סוגיות שבו יש לו מסקנות אחרות מאשר המדברים, אז לפעמים הוא מזכיר אותם. ומבליט את הטעות שלהם יחסית לדבר האמיתי. טוב, אז גם בהקשר הזה הוא סובר שהם טועים, זאת אומרת, כי הם טענו שלא רק שרכיבי היצירה הדמיונית לקוחים מהמציאות, אלא גם היצירה הדמיונית עצמה, אם היא נוצרה בדמיון, אז בהחלט יש לה התכנות עקרונית להיות קיימת במציאות. אז זה כמו שאמרנו שחלק הרמב״ם, יש בהחלט דברים שהם נמנעים על פי טבע העולם. טוב, אנחנו נעצור פה רק הערה אחרונה. אם נשים לב, שלושת החלקים האלו בנפש שעליהם דיברנו, הם מאוד קשורים לעולם החומר. הרי החלק הזן, כלומר היכולת של הנפש לתפעל את הגוף, לתפעל את הגוף במובנים של תפקודי הגוף הביולוגיים, זה ודאי נוגע לעולם החומר, כי זה נוגע לגוף שלנו, כן? זה יכולת הנפש לפעול על הגוף, על החומר הזה, שממנו אנחנו עשויים. גם המרגיש זה היכולת של הנפש להיות חשה את הישויות החומריות שמחוץ לגוף שלנו, וגם בתוך הגוף שלנו. כן, זה המרגיש שעליו דיברנו. וגם פה זה בעצם מגע של הנפש עם עולם החומר. עם עולם החומר, אבל שוב, גם עולם החומר מחוץ לגוף שלנו, ועיקר הדגש במרגיש זה התחושה, זה החוויה. זה החוויה שהנפש חובה כשהיא באה באיזשהו סוג של מגע, נקרא לזה ככה מגע, אני אומר במרכאות, בסוג של יחס אל ישות חומרית. תהיה מה שלא תהיה הישות. גם זה עולם החומר. גם המדמה, לפי מה שאנחנו הסברנו מקודם, גם הוא קשור לעולם החומר. בעצם מה שהמדמה עושה הוא למעשה ממשיך את המפגש שלנו עם עולם החומר גם בתום המפגש בפועל. זאת אומרת, אם נחשוב על זה קצת, אז בעצם זה שהמדמה בעצם גורם לנו להיות כל הזמן בקרבה של ישויות חומריות. גם כשכבר המפגש בפועל הסתיים, אנחנו עדיין בקרבת עולם החומר. אז אני אומר, במאמר מוסגר, לכן הרמב״ם ראה במדמה גם משהו שהוא מאוד נמוך. זאת אומרת, זה כמובן תופעה נפשית, אבל זה מהצדדים הנמוכים שיש בנפש האדם. התופעה הנפשית הזאת של המדמה, כי כמו שאמרנו, מה שהיא עושה היא בעצם, המציאות של המדמה מנכיחה לנו כל הזמן, מתמידה לנו כל הזמן את החוויה החושית, את הקשר לעולם החומר. ולכן המדמה במובן הזה הוא משפיל אותנו, כן, הוא מנמיך אותנו. כי כל הזמן אנחנו חווים את החוויות החומריות. זאת אומרת לעצמך, לא רק כשאני אוכל, אני עכשיו חווה את החוויה של חוש הטעם, שזה המגע עם האוכל דרך הפה, כמו שהסברנו, שיוצר אצלי איזושהי חוויה חומרית, של מפגש עם עצם חומרי, גם אחרי שאני אסיים לאכול, החוויה הזאת במידה מסוימת תמשיך איתי. כן, היא תהיה בעצם חלק מהחיים שלי. וזה כמובן משפיל את הנפש של האדם. אבל זה כל הזמן מחבר אותו אל הישויות החומריות. אנחנו בעזרת השם, בלא נדר, נדבר קצת, כשנסיים עוד קצת פה, מה המשמעות של החיבורים האלו אל עולם החומר? כלומר, מה זה עושה לנפש שלנו? למה אנחנו קוראים לזה שזה משפיל אותה? את הרפש שלנו. יכול להיות, אמר, זה חוויה, וזהו, זאת אומרת, מה ההשפלה שיש בזה? אז אני זוכר איזה צלילים, אני זוכר מראות, אני זוכר ריחות, זאת אומרת, למה זה גורם להשפלה בנפש? טוב, אבל זו סוגיה שאנחנו צריכים להתייחס אליה בהמשך. עד כאן.